איפה הבריאות?
בדרך.
אה, אנחנו שיעור? טוב. כן, אנחנו בפרק ת' פסקה ה', ד', נכון?
כן.
כפינו שהלכות הן מבוררות כל כך הן מסמכות לב עושינו מזהירן. וחסרון ברורן. בידיעה ברורה ודביקה בנפש הביא להרגשת הכבדה לקיומה של תורה בדיוק בפרקת ההלכות. ועל ידי זה יש שמתעוררת חרדת רפיון. תודה. הגורמת המוסע של תורה, חלילה. אמנם, עבר דעה רחבה, אין הדיוק הרחבי כלל. עד הרבה דייקנות, היא תולדת השלמה כמו שהדייקנות של דקדוק הלשון, היא נערכת לשירותו של המדברים בה. ולפי ערך הוא המושג ותארתו של היסוד הפנים של תורת אמת, כך מרובה ברחב הוא הדקדוק העצוב בפרטי המעשים מסתפים משורשו, אשר למבין ולמרגיש הם כולם נזכרים בזכירה אחת רחבה. ואם יחסר אותו הדיוק המעשי, הרי הצורה הבהירה של רום, ערך התורה האלוהית וכמות חוקיה ומשפטיה ועיקרה ותכליתה מתשתשת. ואין שיעור הפסד המספרי זה לכל מסת נפש של כלל היהדות, ואדם בכלל בישראל בפרט. על כן זאת היא החובה הגדולה לעסוק בתורה לשמה. בליבון הלכה שתהיה מחוברת לסמלה, ולימוד הדיוקים הרחבתם יהיה מתוך עונג ומושכל על יום שמחתו. וזו התנאי הנכבד בעסק התורה לשמה, מחד דברים שהתורה נקנית בהם בשמחה ובטהרה, שהיא ודאי נוסד מתוך המדע הפנימי של הכרה ברורה. עד כאן. טוב, הכותרת של הפסקה הזאת היא כמו שכבר אם ככה פחות או יותר הבנתם תוך כדי הקריאה, זה החשיבות של בירור פרטי ההלכות. עכשיו כמובן יש חשיבות מעשית לזה. ברגע שאדם מבקר את פרטי ההלכות, אז הוא גם יודע איך להתנהג. אבל הרב פה מתייחס גם למשמעויות הנפשיות או הרוחניות שיש בדבר הזה. למה חשוב שיהיה לנו ברור פרטי ההלכות? אז בואו נראה את המשפט הראשון. כפי מה שההלכות הן ברורות, כלומר ככל שהאדם ברור לו מה ההלכה, ופרטי ההלכה ברורים לו שכך צריך לעשות, מותר, אסור, אפשר להקל בשעת הדחק, מותר בתנאים, אסור בתנאים האלה. ככל שאתה יודע יותר טוב את הדברים לפרטיהם, כך הן מסמכות לב עושינו מזהירן. כלומר, ככל שיותר ברור לך, אתה יותר שמח בקיום של הדבר. עכשיו למה, מה זה קשור לבירור? הרי אדם שמח בזה שהוא עושה רצון השם, אז לא משנה אם זה ברור לו או לא ברור לו. וחסרון בירורן, בידיעה ברורה ודבקה בנפש, מביא להרגשת הכבדה מקיומה של תורה בדיוק פרטי ההלכות. כלומר, כתוצאה מזה שהאדם לא מבורר לו, אז הוא לא חש מספיק ודאות במה שהוא עושה, וזה רפוי בידו. האדם חש איזה מין כבדות כזאת, כן, משהו שמכביד עליו. כי הוא לא, לא, הוא לא יודע, נכון שיכול לנהוג ספקות להחמיר, אבל זה תחושת כובד, כן, מכביד עליו לעשות, לקיים את את הפרטים של המצוות כשזה לא ברור. ועל ידי זה, על ידי תחושת הכובד הזאת, כן, המועקה הזאת, יש שמתעוררת חרדת רפיון הגורמת למועסע של תורה חלילה. כן, תראו את התהליך. כלומר, כתוצאה מזה שלא מבורר, הוא חש כבדות. מין, אתה רוצה לסחוף את עצמו לקיים את זה, כי זה לא בטוח ולא ברור, אולי הוא כן עושה נכון, אולי הוא לא עושה נכון. ואז זה יכול להיות מצב עוד יותר מדורדר, זה יכול להיות, על ידי זה יש שמתעוררת, כן, לא תמיד זה ככה, חרדת רפיון, כן, זאת אומרת, המין רפיון כזה, כי אתה לא ברוך, כי לא ברוך אם אתה עושה את הדברים הנכונים, אז אתה עושה את זה בצורה רפויה, וזה יכול לגרום אפילו למיאוס, כן, שזה המצב החמור ביותר, כן, שזה מגיע למיאוס.
אבל מיאוס בא כתוצאה מהייאוש?
המיאוס בא כתוצאה מ... אני לא יודע איך קורא לזה היו, זה מין מצב שלא טוב לך עם זה, לא טוב לאדם לעשות דברים שהוא לא בטוח בהם, כמה. לעשות בערך, לא אוהבים לעשות בערך, אם צריך נעשה, אם לא צריך לא נעשה, אבל מה זה הבערך הזה?
מה, זה דווקא ביחס לתורה?
זה נכון גם ביחס להוראות של הרופא בעיקרון. אבל העניין הוא שההוראות של הרופא הם מקסימום... כמה זמן זה בא, זה לא בא כל כך הרבה. אבל פה זה נוגע לכל פרטי החיים שלך, כשאתה גם בבוקר, כשאתה הולך לישון, כל יום ימות השנה, כל שבתות חגים ותשעה באב. כן? זאת אומרת, אין לך פה איזשהו רגע דל מהדרכות ההלכתיות. אני מאמין שאתם מבינים על מה הוא מדבר פה, כן? לא חשתם את זה, הדבר הזה. חלק מהבעיות שלנו זה גם, מה?
מה הבעיה, שלא מבין מהטעם או שלא מבין את
ה... לא שלא מבין מהטעם, לא ברור לו שאת זה צריך לעשות. יש היום בעיה קצת בספרים שיוצאים, יש ספרים אנציקלופדיים כאלה. יש אומרים ויש שומרים, וזה אמר וכך אמר, וזה אמר ככה וזה. זה ספר שיותר מדכא מאשר שהוא מוסיף. צריך להכריע, אחרי כל הדבר, צריך להכריע. שמעת? אז אם הספר הזה נכתב לתלמידי חכמים, בכתב רש"י ואותיות מרוטשות, ובכריכה שחורה, אז בסדר, אתה אומר, נו, הם בסדר, הם ידעו כבר להסתדר עם הדבר הזה. זה ספר פופולרי כזה, שעל כל דבר יש 7 דעות, ובכל דעה יש 3 פירושים. זה שיגעון, זה גורם רפיון דבר כזה. וזה אומר, כאילו, מה שאני לא יעשה, לא יהיה טוב לפי איזה מישהו. אז בוא תחליט, תגיד לי מה אני צריך לעשות. אם אני אעשה ככה, אז זה לא יהיה טוב לפי המדמה, אז אם אני אעשה ככה, אז זה לא יהיה טוב. טוב, אז מאיך שהכל יהיה בדברו, וזהו. ומה אני בחר האחרונה? עכשיו, מה אין פטנטים? לפשוט רבות לא פותר את הכל. בקיצור, אתם מכירים את התחושה של הכבדות הזאת. זה בעצם מה שהוא אומר פה. לכן, אין לנו ברירה, אלא לקחת את המשימה הזאת על עצמנו ולהכריע. עכשיו, אם אדם הוא לא מספיק ברח אל ההכריע, אז או שילמד מספר שמכריע, או כשאין בספר אחר, גם אם הוא ספר שצריך ללמוד ממנו, אז ישאל תמיד חכם, מה נכון להכריע? עשה לחייו והסתלק מן הספק. לחיות מתוך ספק יוצר מין תחושת כבדות כזאת. עד לכדי שזה אפילו יכול לגרום למיאוס. טוב, עכשיו, יכולה להיות עכשיו תופעה הפוכה. מה אנחנו אומרים? טוב, אז מה הפתרון? אתה תרד עד הפרטים הקטנים. נכון, זה בפתרון, אני חבר לך, אתה לא יכול בערך. אתה חבר את הבערך. אם זה יהיה בערך, אז יהיה את ההכבדה הזאת, זאת תחוש את הספקות וכו'. אז מה הפתרון? אז אין, עד ותר. תלך, תרד עד הפרטים הקטנים. בכל סעיף שאתה קורא, אתה צריך בסוף להגיע למסקנה מה אתה עושה. אבל עכשיו יכולה להיות העקה מכיוון אחר, כי לרוב בני אדם יש מועקל להתקטן ככה עד לפרטים הקטנים. זה גם מעיק. אז זה לא אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. מה?
אני לא מקיף את ההלכה.
מה זאת אומרת? אם זה תרד לפרטים הקטנים? לא.
אני אקיף אותה בגיל 60.
לא בגיל 60, בסוף שיעור א'. אתם יודעים, יש שני ספרים מלכות יוסף, גודל כזה, נכון? כל ספר, נכון? אתם קראתם פעם הארי פוטר? לא קראתם, ראיתם, זה ככה, ילדים קוראים את זה, כיתה ג' נכון? ככה צריך לעבור על הספר הזה. כמובן, להבדיל בין כל שכחול וכל וכל וכל, מפרי הדמיון לפרי האמת, אבל ככה צריך לעבור על זה. אתה תעבור, ככה אתה תדע, פחות או יותר, יהיה לך כיוון. אז מבחינה הזאת, אתה תוכל להקיף, יהיה לך מושגים. אבל בסופו של דבר, אחר כך אתה צריך עוד פעם לעבור ולדייק בכל הלכה, ולדעת ולהכריע. עכשיו, אם הספר מכריע, מצוין, אם הספר לא מכריע, אז כמו שאמרנו, אז תשאל. מה מכריעים פה, מכריעים שם, כן. וככה אתה, גם לפעמים כל ספר צריך ללמוד את הסגנון שלו, איך הוא מכריע. יש סגנון של ספרים. תגיד שהוא אומר, ויש אומרים. מה הוא מתכוון, יש אומרים? שמה הוא כתב, יש אומרים? יש אומרים גם ככה, יש אומרים עוד כל מיני דברים. אז למה כתבת יש אומרים? מה התכוונת? אז כל ספר יש לו סגנון להבין מה הוא התכוון כשהוא אומר את היש אומרים. או נניח, הוא אומר, ובוא תגיד לי מה ההבדל בין הסגנונות. וטוב להחמיר, ונכון להחמיר, וראוי להחמיר, והמחמיר תבוא על הברכה. נכון, יש הבדל בסגנונות האלה, נכון? המחמיר תבוא לברכה זה מין חסידות כזאת. המחמיר תבוא לברכה. טוב להחמיר זה קצת יותר מזה. נכון להחמיר זה קצת יותר מזה. ראוי להחמיר זה יותר מזה. יש מדרגות. אז צריך להבין את הסגנון. עכשיו, לא כל ספר מתבטא באותו סגנון. לא כולם יש להם את כל הדקות הזאת של איך כתבתי. יש כאלו שהם מעתיקים לפעמים לשונות של פוסקים. אז הוא מעתיק מהספר הזה, שאצלו ראוי להחמיר זה הכוונה טוב להחמיר. כי ככה זה, מה שטוב זה ראוי. כן, לא תמיד, תלוי בספר, יש ספר מדויק וספר פחות מדויק. צריך להכיר את הסגנון של הספר. ועל זה אתה יודע מה מכיר. עכשיו אנשים אומרים, לומדים משנה ברורה. משנה ברורה, אתם יודעים, זה שיעור ג' כי שיעור א' צריך לעבור על קוט יוסף, וזה באשכנזים יעברו כשיעור שולחן ערוך של הרב גנץ חמש פעמים, בספרדים יעברו שני פעמים על קוט יוסף. אחר כך שיעור ב' צריך להתחיל לעבור על ספרים יותר מקיפים. כן, בסגנון של פניני הלכה. אני לא יודע, פניני הלכה כבר יש בו כל מיני שאלות. אבל משהו בסגנון הזה, משהו מקיף. כן, שאתה לוקח נושא, וכן, וזאת הברכה, שבאתי מהספר, זאת הברכה, זה ספר טוב. אבל גם שם קשה קצת. לפעמים הוא מביא זה מפרסה ככה וזה... אבל הוא לא, הוא משתדל כן, כן להיות ברור. אבל זה לא ברכה. אז נגיד, תוקח את זה, אני יכול ברכות, אתה יודע, יכול ברכות גם לספרדים, גם אשכנזים. הלכות שבת, אז ככה זה ספר שככה מקיף קצת יותר, מסביר את היסודות. יש גם לספרדים, גם אשכנזים. אחר כך משנה ברורה, כדי שיהיה לך קודם כל היקף וידע. בצורה טובה. עכשיו, משנה ברורה, שרבה שלומדים אותו, הוא לא יודע מה הוא אומר. למה יש שולחן ערוך עם האחרונים, במשנה ברורה עצמו הוא מביא ויש שומרים וכו'. עכשיו, מי שרגיל במשנה ברורה, אז הוא מתרגל לסגנון שלו. ואז הוא יודע לקרוא אותו. זאת אומרת, הוא מכיר, כשהוא אומר ככה, אז מה הוא מתכוון? אז לך נראה שהוא לא מכריע, אבל לא, הוא כן מכריע. יש לפעמים גוונים של ההכרעה. אבל זה אתה יודע רק על ידי זה שאתה מתרגל לספר שאותו, שאותו אתה לומד. ולאט לאט אתה מבין את השפה שלו. על ידי זה אתה כן יודע להכריע. טוב, אז אנחנו כבר נמצאים בפתרון. כלומר, הפתרון הוא לדייק. אבל פה, כמו שאמרנו, עלולה להיות מועקה אחרת. כי מרוב הדיוק, אתה עלול לחוש איזה מין צמצום כזה. כלומר, כל דבר אתה לומד ככה עם הפרטים הקטנים וזה. עלול להעיק. טוב, לכן אומר פה הרב, עכשיו להתמודד עם הבעיה הזאת. כלומר, מקודם העלינו את הבעיה שאם ההלכות לא מבוררות לך, אז הכל נשאר מעורפל, ואז יש תחושת כבדות, ואולי אפילו זה יביא למיוס. אז הפתרון הוא כשאתה לומד תדייק, אבל אז עלולה להיות בעיה אחרת, שהדייקנות תגרום למועקה אחרת. אמנם, ולכן הוא כותב את המשפט הבא, לבעל דעה רחבה, אין הדיוק הרחב מכלל. הדייקנות לא מעיקה. למי שיש לו דעה רחבה. ועד רבה, הדייקנות היא תולדת השלמה, כמו שהדייקנות של דיוק הלשון, היא נערכת לשלמותם של המדברים בה. כן. זאת אומרת, דייקנות זה שלמות. פרפקציוניזם. לא אובססי. לא אובססי, זה פרפקציוניזם. זה שלמות. כשאתה רואה משהו מדויק, כשאתה רואה משהו מלוטש. כשאתה רואה ספר תורה שכתב אותו סופר, אתה רואה כל קוצו של יוד, אתה רואה איך הכל מדויק, איך אתה עובר על קולות, אתה... נכון, אתה רואה בזה שלמות. אתה לא אומר, זה מעיקה הדבר, זה יופי. יש יופי של השלמות, אותו דבר כמו, הוא מביא פה עוד דוגמה, דקדוק. שדקדוק, זה סוג של אנשים שאוהבים דקדוק כזה. יש כאילו סולדים מדקדוק, יש כאילו מאוד אוהבים את הדקדוק. הם שבנה, שבנח. כן, כל הדגשים, דגש קל, איזה מפיק, דלת, דלת, כף, חף, טט, טף, פאו. יודעים את כל ה... זה מוזיקה כזאת, זה שלמות. אז ככה צריך להתייחס לזה, שדקדוקי ההלכות זה שלמות. זה שלמות של, של הקיום של רצון השם. ואם אתה תתייחס לזה כך, כן, זה בעל הדעה הרחבה, מי שלא חי ברוחב הדעת, הוא מסוגל לראות צדדים שאנשים רגילים לא רואים אותם. זה רגיל, טוב, זה מעיק כל הדקדוקים האלה. אבל רוחב הדעת הוא מבין את התועלת, ולא רק את התועלת, הוא מבין את היופי אפילו, את השלמות שיש בדבר הזה. ואז מתעוררת מוטיבציה לדקדק בפרטי הלכות, תוך שאתה רואה בזה את השלמות. כן.
יכול אדם להבין את ה... גם לא בתור אובססיה לשלמות הזו, אבל איפה לא, אם זה לא מה שעובר לו עכשיו, זה... ממש כמו תפיסה אקדמית שיש לו איזשהו מקצוע שהוא אוהב, הוא רוצה למצות אותו בצורה הכי פרפקציוניסטית שיש, והוא יסכם והוא יתמין והוא ידקדק בצורה הכי הלכתית שיש, אבל כאילו לא עושה זה מתוך תורה, נטו מדקדוק, כי זה...
לא, בגלל שאנחנו לא מתכוונים פה בלי, שזה לא מתוך יראת שמיים. זאת אומרת, ברור שהכוונה היא באדם שיש בו יראת שמיים ורוצה לעשות רצון השם, אבל אף על פי כן, יש לנו הרבה פעמים, איך נקרא לזה, קשיים פסיכולוגיים שגורמים לנו איזה שהן מועקות כאלו אחרות. לא בגלל שבעיקרון אנחנו... הכל זה מתוך היראת שמיים, כן, ברור. הוא לא עושה את זה בגלל כל מיני שיקולים חיצוניים. אבל כדי שזה יתיישב אצלנו בנפש, כן, לא רק מתוך הרצון הכללי לעשות זון השם. כי זה לא תמיד מספיק כדי שזה ממש יהיה מיושב היטב. אז אנחנו צריכים להבין את המשמעויות של הדבר הזה. וזה דוגמה של חשיבה שיכולה לקרב אותנו, לקרב אותנו אל דיוק הפרטים. ולפי ערך הוא במושג ותארתו של היסוד הפנימי של תורת אמת, כך מרובה ורחב הוא הדקדוק העצום בפרטי המעשים המסתעפים משורשו, שרבין הוא מרגיש שהם כולם נזכרים בזכירה אחת רחבה. כלומר, אומר פה הרב נקודה נוספת, כיוון שהתורה היא עליונה מאוד, ופנימיות התורה מאוד מאוד עליונה, כלומר, מה שאנחנו מקיימים במצוות זה את הצד המעשי, הגלוי, אבל כל מעשה של מצווה יש בו מימדים מופשטים, מרוחניים, כן, באים לידי ביטוי דרך המעשה הזה, דרך העניין המעשי הזה. אז לכן, פה ודאי, כן, אנחנו מתוך זה מבינים את החשיבות הגדולה של, של, של דייקנות הדברים. כן, זאת אומרת, זה לא רק כמו שאמרנו, איזה מין שלמות כזאת, אלא אפילו זה מוכרח להיות מאוד מדויק. כלומר, בגלל ההקשרים הרחבים והעצומים שכל מצווה משפיעה. רק מה, אנחנו במבט חיצוני, לא קולטים את כל מרחבי ההשפעה העצומים של המצוות. אבל אילו היינו מבינים, קולטים ומכירים את כמה המצווה משפיעה וכמה המשמעות שלה, אז אם מבינים כמה היא צריכה להיות מאוד מאוד מדויקת, מאוד מכוונת, כי זה הכוונה לפי רום המושג, כי מה שדובר פה בדברים ברומו של עולם, דברים מאוד מאוד נעלים, לכן הדקדוק הוא מאוד מאוד משמעותי, אשר למבין ולמרגיש, הם כולם נזכרים מזכירה אחת רחבה, כן, זאת אומרת, מה זה למבין ולמרגיש? מרגיש זה הכוונה הרגשות פנימיות, כלומר, מבין זה בשכל, והרגשה פנימית זה מין מדרגה רוחנית שמאפשרת לחוש את המעבר לצד המעשי הפרקטי. ברגע שאתה חש את המעבר לצד, לא, זה לא רגש. זה לא רגש במובן החיצוני של, כמו רגשות, אלא זה הרגשה פנימית שמחברת, מקרב את האדם אל הממד הפנימי של המציאות, ואז הוא רואה איך כל הדקדוקים האלה, הם לא פרט ועוד פרט ועוד פרט ועוד פרט, כן? זה כל כולם נובעים מאותו שורש, כן? מאותו עניין מהותי. ואם יחסר אותו הדיוק המעשי, הרי הצורה הבהירה שברו מערך התורה האלוהית, רואו את חוקי המשפטה ויקרח, תחליטה מתשתשת. כן? זאת אומרת, הדיוק המעשי זה לא לבטא במדויק את הגודל ואת הרוממות שיש פה. ואין שיעור להפסד, אני אשמח מזה לכל מסעת נפש כלל ההתעדות לאדם בכלל, ולישראל בפרט. כן, ואין שיעור, כן, ואין גבול להפסד הגדול שיצא, אם אנחנו לא נהיה מדויקים. כיוון שמדובר פה בעולם ומלואו שגנוזים במצוות, ולא רק מה שגלוי ומוחש במצוות. זה לא רק מה שכלול בהם, כלול בהם הרבה 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 מעבר לזה. זאת אומרת שהמעשה מקפל בתוכו משמעויות גדולות ואדירות ונשגבות של השפעות, שככל שאדם ברמה יותר גבוהה, אז הוא מכיר את המשמעויות האלה, שהן הרבה מעבר לעניין המעשי, וכל איזשהו תג קטן במעשה עצמו, כן, קשור לעניינים מאוד מאוד גדולים ברומו של עולם. אז אם כן, אם נשים לב, אנחנו דיברנו פה על שתי נקודות. הנקודה הראשונה הוא אמר, דייקנות באופן כללי, אדם שהוא בעל רוחב דעה, רואה בדייקנות סוג של שלמות. כן, שלמות בעצם, ביטוי לשלמות. זה כמו יצירה... כמו יצירה מוזיקלית. אז מי שלא מבין במוזיקה, אז מי שלא יקרא שיהיה רעש. רעש, אני יודע איך לקרוא לזה, שמרגש אותו. רעש מרגש זה מוזיקה. אבל מי שמבין, הוא לא יכול לשמוע את הרעש הזה בכלל. מה זה רעש הזה? כן, מי שיש לו אוזן עוד יותר רגישה, אז הוא... תראו, יש כלי בתזמורת. תזמורת סימפונית יש כלי, נקרא צלצל. ראיתי כלי, זה משולש כזה. נראה לך כאילו זה ילד בגן שם, זה מה שאתה... היה לכם בגן צלצלים. זה לכם. טוב, לכם, אמרתם מתמטיקה בגן זה. אז קיצור, לנו היה צלצלים. זה מין מקל כזה ממתכת, עם איזה משולש, תופס אותו ככה, שמה כאן. נכון, אתה מסתכל על כל הסימור הסימפונית ליד, יש שם טובה כזה. הוא עם הצלצל שלו נכנס לתוך הזה של הטובה. ויש שם את הטוף הזה עם הטוף דוד הזה. ויש שם כל מיני קרנות כאלו אדירות. הוא אומר, מה הצלצל הזה? מה אני צריך לראות לך? מי שומע אותו? אבל אם תעיזו שהצלצל הזה לא ייתן את המכה שלו בזמן, ובחוזק המתאים, המנצח ישביט את כל התשמעות. חוזר מההתחלה. ניגנתם בתזמורת, אף אחד לא הבין, מה הוא לא שומע? מה הוא לא שומע טוב? הוא שומע יותר מדי טוב. אז הצליל הקטן הזה, שבקושי שומעים אותו, הוא השלמות שלה, כן, זה שלמות כזאת. זה הנקודה הראשונה. או צייר, ראיתם ציירים פעם? אם אתם רוצים להרוויח ציורים טובים, לכו לבית של הצייר, לפח השפע שלו. זה ציורים נפלאים יש שם. אתה לא מבין למה הוא זרק אותם. אתה יכול לפתוח גלריה רק מהציורים האלה. זרק ציור, לא ציור, לא ציור. אתה אומר, מה הוא זורק זה? השתגע. לא, זה הגוון הזה, זה לא אחי, זה הצורה הזאת, לא אחי. אתה לא מבין בזה. אבל זה השלמות של הציור. אותו דבר, זה המצוות, זה השלמות. הדקדוק של המצוות זה השלמות הזאת. זה הנקודה הראשונה שאמרנו. נקודה השנייה, כל מצווה גנוז בעולם ומלואו. ולכן כל פרט קטן יש לו השפעות אדירות. זו נקודה אחרת מהנקודה הראשונה. כן? הנקודה השנייה בעצם אומרת, אתה חושב שהפרטים לא משמעותיים, וזה רק איזה מין משהו שהוא משלים? לא, לא, זה הרבה הרבה מעבר לזה. זה דבר כל כך גדול ועצום, שכל פרט קטן בו משנה עולמות. אחר כך אתה צריך להכיר את הממדים הפנימיים של המציאות, כדי שתבין את המשמעויות שיש לכל דבר. יודעים שמי שמבין את זה טוב, אתם מכירים, יש כל מיני כוונות שעושים אותם בזמן שיש את המצוות. מי שיש לכם סידור תפילת החודש, פעם ראיתם סידור תפילת החודש? פעם, פעם ספרדים מתפללים בסידור הזה, לפני המהפכה. אז הם מתפללים בסידור הזה. בסידור הזה, יש לפעמים כל מיני מילים כאלו של כוונה בזמן שקמים מצווה. כל מיני שמות של השם, כל מיני שמות ארוכים כאלו. ראיתם יהוד א' ד' זה א' ה' יהוד ה'. כל מיני זה, אתה לא מבין מה כתוב שם. מרוב האורך. ואתה לא מגיעו מה המשמעות של הדבר הזה. עכשיו, יש אנשים שהם ברמה כל כך גבוהה, שלא רק שהם מדייקים במעשה של המצווה, אלא הם מדייקים במחשבה שיש להם בזמן שהם מקיימים את המעשה של המצווה. זה דייקנות כזאת, שכם, כן, המחשבות הכי הכי קטנות. שאתה תגיד, מה זה משנה כל כך, מה זה... אם אתה חשבת על האותיות האלה, אתה בכלל, מה כל המחשבות האלו, מה הן משנות בכלל? כן, העיקר המעשים, זה לא נכון. כל פרט קטן, כל פרט אפילו של מחשבה כלשהי, ככל שאתה נהיה במדרגה יותר פנימית, הוא הופך להיות מאוד מאוד משמעותי לך. כל נים קטן מאוד משמעותי. ועדיין מלא גם דקדוק המעשים. זו הנקודה השנייה שאנחנו אומרים. על כן, זאת היא החובה הגדולה לעסוק בתורה לשמה, בליבון ההלכה שתהיה מחופרת כסמלה. כן, ללמוד את הפרטים. לימוד הדיוקים הרחבתם היא מתוך עונג המושכל העליון ושמחתו. עונג המושכל העליון, כלומר מתוך ההכרה בערך העליון של המושכל שאתה משכיל פה. זה לא רק פרטים מעשיים ותו לא. כן, דברים ברומו של עולם שתלויים בפרטים המעשיים האלה. וזו התנאי נכבד בעסק תורה לשמה ומחד דברים שהתורה נקנית בהם. בשמחה ובתאורה. שהיא ועדיין מבסס בתוך המדע הפנימי של ההכרה בו. כן, זאת אומרת, זה שאדם לומד את הדברים מתוך שמחה, וזה יבוא רק כשיש טהרה פנימית. כשאדם תופס, מצליח לבוא במגע עם הממדים הפנימיים, וזה הכוונה, זה מתבסס יותר מתוך המדע הפנימי של הכרה בורא. כן, המדע הפנימי של הכרה ברורה. כלומר, הכרה ברורה שבאה מתוך זה שאדם שייך למדע פנימי. מדע פנימי זה מדע שאנחנו עוסקים במימד הפנימי של המציאות. מדע חיצוני זה הניגלה. זה מדע חיצוני. מדע פנימי זה הנסתר. כלומר, הכרה, המימדים הפנימיים של המציאות. כן.
מה הכוונה פה כשהוא אומר לשמחה? איזה מין שמחה?
זה השמחה שהיא בדיוק הפוך ממה שתיארנו מקודם. קודם תיארנו אדם שיש לו מועקה, וזה שהוא עכשיו מתעסק עם פרטים קטנים. אבל ככל שאתה מכיר יותר את הערך, את, כמו שאמרנו, שתי הנקודות שהזכרנו, גם את תפיסת השלמות הזאת וגם את הכרת הערך, אז אתה תהיה יותר שמח בהתעסקות הזאת. כי אתה מברר את, את הדברים הכי הכי משמעותיים, וכל פרט הכי קטן הוא משמעותי בכל הגודל שתמון באותו הפרט. זאת השמחה, ההפך מהמועקה שתיארנו מקודם.
אבל מה זה תורת האמת שקודם?
תורת האמת זה הכוונה החומה הפנימית שבתורה.
ואני כזה לא תורת אמת?
לא, זה הצד החיצון של תורת האמת. תורת האמת כוללת את כל האמת. כן? זה כמו שאני... תשאל אותי, האם עכשיו לילה או יום? אז אני אגיד לך לילה. זה האמת. אבל זה צד החיצון, אני מפרט לך יותר את זה, אני יכול להסביר לך את מה, עכשיו אנחנו צעים, לילה, 12 שעות, צריכים לתחילת הלילה, שואל אותי אם אתה יהיה עומק הלילה, זה יהיה עוד יותר. כן? אז לא אמרת לך שקר, אמרת לך דבר אמיתי, אבל אמרת לך אותו יותר בצורה חיצונית. פחות התעמקנו, ולבחון מה קרה. טוב. היי, כמו בכל הבריאות שבעולם המוחשי, המתהוות על ידי הרכבות שונות, שיש בהן על ידי הרכבה טבעית ויש בהן על ידי הרכבה מלאכותית. כן, בכל מושגי השכל, וכל הנמצאים הרוחניים של המחקים, במציאות מושגי המוחשים, יש הרכבות טבעיות ויש הרכבות שכליות. ויש לו לכוח היצירה להתמיד ולהתגבר עד אין קץ להרבות חיים מציאות לטובה. ועל כן משובח מאוד המחדש דברים כדרכה של תורה בכל אופניה. ולבד שיהיה על פי דרך השם, המתאים ביושר השכל, במוסר הטוב, שכלל כל זה הוא יראת השם באמת, שהיא ראשית דעת. בוא נראה את זה פה. הפסקה הזאת עוסקת בחידושים, חידושי תורה. כן. אז הרב פה קודם כל מתחיל בהגדרה כללית, שהיא לא נוגעת דווקא ללימוד תורה. היא גם נכונה ביחס לכל החוכמות שבעולם, ובכללן גם תורה. אז בואו נראה את ההקדמה. כמו בכל הבריאות שבעולם המוחשי מתהוות על ידי הרכבות שונות, נכון, בעולם החומר. מה זה עולם מוחשי? עולם החומר. למה נקרא מוחשי? העולם הנקלט בחושינו. והחושים שלנו, כידוע, יש להם את האפשרות לקלוט ישויות חומריות. אז במקום להגיד בעולם החומר, זה אומר בעולם המוחשי. בסדר? אז כמו בכל הבריאות בעולם המוחשי, כמו בעולם החומר, המתהוות על ידי הרכבות שונות. זאת אומרת, אנחנו כידוע כמעט לא מוצאים דבר בטבע שלו בתרכובת. נדיר מאוד. יש, נכון, למדתם את זה. גזים מציליים. שמעתם במושג הזה? יש כמה כאלו חומרים שמצאים בטבע באופן שהם לא מתחברים עם חומרים אחרים. אבל כמעט הכל זה תרכובות. תרכובות גם לפעמים מסובכות מאוד. המבנה של התרכובות של המחומר. יש אנשים שמשקיעים בזה את כל חייהם כדי להבין את התרכובות האלה. נקראים חימאים. אנשים חכמים. כל היום, כל הלילה, מתעסקים בלהבין את התרכובות של עולם החומר. תרכובות מסובכות מאוד. להבין אותם. לפענח אותם קודם כל, בלי קשר לשאלה איזה שימוש נוכל לעשות בתרכובות האלה. בכלל, קודם כל להבין אותם. יש תרכובות אדירות, מימדים. יודעים, פלסטיק זה אחד התרכובות הכי, הכי ענקיות שיש. פולימרים זה נקרא. תרכובות אדירות. של אין ספור. חלקיקים. אז יש לנו הרכבות שונות. יש מהם על ידי הרכבה טבעית, זה כמו שאמרנו, ויש מהם על ידי הרכבה מלאכותית. כן, דוגמה, קחו את הקוקה קולה. הרכבה מלאכותית, לקחו מפה איזה פחמן, ומפה איזה חנקן, לקחו את זה וחיברו את זה, והפכו לנו את זה לטעם החיים. כן, וככה, נכון, ככל שאנחנו יותר מתפתחים, אז אנחנו יותר מצליחים להמציא כל מיני תרכובות שמועילות יותר או מועילות פחות לבני אדם, מכל מקום בני אדם משתמשים בהן, בתרכובות המלאכותיות האלה. הרבה ממדע הרפואה, הוא לא רק להבין מה המחלה, אלא למצוא את הפתרון. וכידוע, איך מוצאים את הפתרון? דרך התרופות. ומה זה תרופות? תרכובות כימיות. שאתה בדרך מלאכותית יוצר אותם ומתאים אותם לחיסרון שקיים בגוף. כלומר, למה שייצור איזשהו תיקון לחיסרון שקיים בגוף. אז ככה זה בעולם החומר. אומר הרב, כן בכל מושגי השכל, ובכל הנמצאים הרוחניים שהם חזקים במציאות ממושגי המוחשים, יש הרכבות טבעיות ויש הרכבות שכליות. מושגי השכל, גם השכל שלנו, גם הוא יוצר הרכבות. הרי איך נוצרת לנו הבנה? כן, בוא ניקח דוגמה. נניח שעכשיו אנחנו נרצה להתעמק בשאלה, מה זה היצור הזה? מה זה היצור הזה? אז בהתחלה אנחנו נתחיל להגדיר אותו. זה עצם שהוא בצורה מלבנית, הוא יותר נכון, הוא עצם תלת ממדי בצורת תיבה, שכך וכך האורך שלה וכך וכך הרוחב שלה, ואחר כך אנחנו נתחיל להגדיר מאיזה חומרים הוא עשוי, ודרך זה אני אנסה לקטלג אותו, נכון? זאת אומרת, השכל בנה פה איזושהי הגדרה, הוא בהתחלה קלט דברים חיצוניים, ואחר כך, לאט לאט, הוא מתחיל לפענח יותר פרטים ולעשות את השוואות ולבנות בניינים. ככה השכל שאתה עושה, זה נקרא פלפול. כן, שהשכל בונה איזשהו בניין, כן, דרך ההיקש וההשוואה והחילוק, מה שנקרא דרך דרכי השכל בהבנת והצגת הדברים לאור השכל. וזה התרכובת שהשכל יוצר. כן, עכשיו, מה זה בעצם חידוש? חידוש זה לקחת חומרי גלם, נקרא לזה שכליים, בדיוק כמו בעולם החומר, שאתה לוקח חומרים שקיימים ואתה מחבר אותם, ואתה יוצר משהו חדש. גם פה אתה בעצם לוקח חומרי גלם שקיימים אצלך, ואתה בעזרתם מייצר איזשהו דבר חדש, איזשהו שכל חדש, איזושהי תובנה חדשה. ככה שכל בעצם יוצר כל פעם, ואז אחרי שהתובנה הזאת היא נהייתה אצלך יותר מבוססת בשכל, היא הופכת להיות אבן בניין לתובנה החדשה. וככה כל תובנה ותובנה שאנחנו מכניסים ומכניסים אותה בשכל, השכל מתרחב וכולל עוד יותר אבני בניין, ואפשר ליצור עוד יותר יצירות ועוד יותר יצירות וכו' 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 וכו'. בסדר? זה בעצם בדיוק אותו דבר, כמו בכימיה, שלוקח שני חומרים ואתה מחבר אותם. כך גם פה. זה מה שהוא מתכוון לומר, כן בכל מושגי השכל, ובכל הנמצאים הרוחניים. כלומר, גם ישויות, השכל הרי הוא רוחני. נכון? השכל הוא רוחני, השכל זה לא המוח, השכל זה המופשט, רוחני. כן, תחשבו על המחשבה. אם תחשבו על המחשבה, אתם תראו שהמחשבה, אם אנחנו חושבים עליה, אנחנו באינטואיציה קולטים, שהמחשבה זה לא כמו השולחן הזה. זה משהו אחר. הספר הזה הוא דומה לשולחן הזה. אותו סוג. שניהם חומרים. אבל המחשבה שלי דומה לשולחן הזה? לא. איפה אני יודע? ככה אני באינטואיציה שנראה לי. ככה אנחנו חשים שמחשבות, רצונות, הרגשות, דמיונות, נטיות, אהבות וסינות וכל התיאור הזה ועוד ועוד ועוד, הן מתרחשויות אחרות שהן קיימות בסוג אחר של מציאות. נקרא לה רוחנית יותר. זה נקרא נמצאים רוחניים. גם השכל שלנו הוא כזה. הוא הכי רוחני מכל ההתרחשויות שתארו מקודם. הוא יותר רוחני מאשר הרצון והרגש, שהם יותר מגושמים מאשר השכל. אז השכל הוא רוחני, אנחנו יכולים ליצור תרכובת בתוך מציאות שהיא רוחנית. וככה יש ישויות רוחניות מחוץ לשכל שלנו. כל הנמצאים הרוחניים, מלאכים. כן, גם מלאכים הם ישויות רוחניות. וגם מלאך הוא ישות מורכבת. מורכבת במובן הזה שיש בה, זה לא חלקים גשמיים, כמו שהשכל שלנו יש בו, כן, נקרא לזה, הוא מכיל כל מיני עניינים שכלולים בו, כמו שאמרנו שאנחנו מתחדשים, אז נוסף פה עוד משהו, אז גם אנחנו ישות כזאת, שמכילה כל מיני, והיא רוחנית לחלוטין. זה הכוונה הנמצאים הרוחניים. מה הכוונה של המשפט שהם חזקים במציאות ממושגי המוחשים? הכוונה היא ככה, ישות רוחנית יש לה יותר מציאות מאשר ישות חומרית. איך אפשר להבין דבר כזה? נכון, זה נראה הפוך. ישות רוחנית נראית לנו איזה משהו לא בדיוק קיים. אבל ישות חומרית, תכלס זה קיים, אתה מרגיש את הקיום של זה. וישות רוחנית היא אוורירית כזאת. היא לא כל כך נראית לנו קיימת. אומר לנו הרב, ההפך הוא הנכון. במושגי הקיום, אם אתה תעמיק במושג שנקרא קיימות, אתה תגיע למסקנה שישות רוחנית, כדוגמת השכל שלך, הרבה יותר קיימת מאשר ישות חומרית, כדוגמת השולחן הזה, או כדוגמת הגוף שלך, שגם הוא ישות חומרית. ומה הפשר? הכוונה היא ככה. הישויות החומריות, הן ישויות שיש להן שתי מגבלות משמעותיות. מגבלת המקום, זאת אומרת, הישות החומרית היא מקובעת בתוך גבולות מסוימים בחלל, במרחב. אין ישות חומרית שאין לה גבול. כל ישות חומרית כזאת, גם ישות החומרית הכי קטנה וגם ישות החומרית הכי ענקית, בסופו של דבר יש להם איזשהו גבול מסוים של קיום, של מציאות. המציאות שהן מוגבלת בתוך איזשהם גבולות של מציאות, גבולות של קיום. והמגבלה היותר משמעותית זה המגבלה בזמן. זאת אומרת, בעצם הן לא כל כך קיימות. יש יותר חמויות. כן, תקחו לדוגמה, מה תוחלת החיים של התה שנמצא פה בקוס? הנה. הוא נגמר. הוא חומר. זהו, זה נגמר. מציאות של נגמר. אם אנחנו ניקח איזשהו אש ונבעיר פה את הקוס הזאת, היא תיגבר, גם לא צריך אש, גם אפשר לחתוך אותה. וכבר היא לא תהיה קיימת כקוס. היא תהיה קיימת כחלקים של, אני יודע איך לקרוא לחומר הזה, לחומר הפלסטי, פלסטי ניירי הזה. נכון? זה מה שיהיה, אם נקרא את הקוס, היא לא תהיה קיימת. שם לכם משטח כזה. ואפילו שינוי קל, הנה, היא כבר לא קיימת של המצב הקודם שלה, תסתכלו. היא כבר לא קיימת של המצב הקודם שלה, אם היא אחותה עוד יותר, עוד כל שינוי. נכון? זאת אומרת, זה נקרא זמניות. היא מתקלה. המציאות שלה היא מציאות חולפת. היא מחליפה ומשנה צורה כל הזמן. אין הקיימות. השכל, לעומת זאת, השכל, כיוון שהוא לא מוגבל באיזשהו מקום. איפה השכל שלכם נמצא, אתם יודעים? תחשבו, איפה השכל שלכם נמצא? איפה? תגידו לי, איפה נמצא? טעות! השכל לא נמצא בראש. השכל אין לו מקום. הוא רוחני. אתם יכולים להגיד, יש לו אינטראקציה עם הראש שלכם. אולי נכון יותר עם החומר המימי הזה, שנקרא מוח, שנמצא בתוך הראש. הוא לא נמצא בתוך החומר הזה. הוא רוחני. אין לו שום מקום. אין השכל שלכם מקום. אל תעלבו, אבל אין לו מקום. אבל זה למעלתו. הוא לא מוגבל במקום. הוא פועל על ישויות חומריות. זה יכול להיות. אבל הוא עצמו לא חומר. גם אין לו את הכיליון הזה שדיברנו עליו. הוא כל הזמן קיים. גם אם אתם לא זוכרים, שאלה גדולה איך לפרש את המשמעות של זכירה של מושגים שכליים. האם הזכירה של מושגים שכליים היא עניין שקשור לשכל עצמו, או משהו אחר שקשור לקשר שלנו לשכל עצמו? זו שאלה מעניינת. כן, האם כשאתה זוכר יותר טוב, האם זה אומר שהשכל שלך יותר קיים בעוצמה? כן, או שזה אומר שאתה, יש לך יותר קשר אל מה שקיים בשכל שלך. שאלה. תחשבו על השאלה.
זה כרוך אחד בתוך השני.
מה זה?
זה כרוך אחד בתוך השני.
יכול להיות שיש פה שני דברים. יכול להיות שיש פה שני דברים. אבל זה דבר שצריך להתבונן בו. מסתבר שיש פה שני דברים. גם היכולת, כן, להיות קשור למה שיש בתוך השכל, של מה שיש בשכל, היא לכאורה יכולת חיצונית. תכף דוגמה, יש אדם שיש לו קושי לבטא, אבל מבחינת מה שכלול בשכלו, כלול בו יכול להיות יותר מאשר אדם אחר. עכשיו, זה, מה זה אומר מבחינת תהליכי החשיבה שלו? זה צריך... צריך להבין בזה, זה לא הסוגיה שלנו. בקיצור, בשכל שלנו, מבחינת הקיימות הבסיסית שלו, יש לו קיימות שאין לה גבול מבחינת עצם המציאות שלו. אין לפחות גבול שנראה לעין שלנו. או שמבחינת המושג של האינסוף האלוהי, אז הוא, כן, בסופו של דבר, ישות מוגבלת יחסית. אבל זה לא במובן של המוגבלות של החומר המשתנה והמתקלה, כן, שבעצם מציאותו זמנית ביותר. זה הכוונה, כן, שהנמצאים הרוחניים חזקים במציאות במושגי המוחשים. וגם שם יש הרכבות טבעיות, יש הרכבות שכליות. ולכן יש לו לכוח היצירה להתמיד ולהתגבר עד אין קץ, הרבות חיים ומציאות הטובה. לכן האדם כיצור שיצר אותו הקדוש ברוך הוא עם כוח יצירה, צריך כמה שיותר לפתח ולשכלל. לשכלל הן בשכלול החומרי על ידי יצירות שאדם יוצר, כל הזמן, ואין בשכלול של השכל, שזה גם כוח יצירה. אנחנו יכולים ליצור יצירה חומרית, ויכולים ליצור יצירה רוחנית. כן.
למה רק, כאילו,
אם אנחנו אומרים
שהחומר הזה
נתחורה
משהו שהוא
מתחלף,
לבדת לבדת מעודות השכל?
ברור, שזה אתם פה.
לא, רק
את השכל. אבל אי אפשר, כיוון שהעולם שלנו זקוק גם כן ליצירות חומריות. ברור שמבחינת החשיבות של היצירה, ברור שיצירה שכלית רוחנית חשובה לאין ארוך יחסית לכל יצירה חומרית. זה ברור. ואם לאדם יש לו אפשרות לנצל את חייו ליצירה רוחנית, עכשיו יצירה רוחנית זה לא כמה שתכתבו ספרים. ממש לא. ואפילו לא תגידו דרשות ולא תאמרו שיעורים. יצירה רוחנית שכלית היא נמצאת בעצם השכל. גם יהיה אדם שהוא אילם ואין לו שום יכולת דיבור. הוא גידם, ואין לו שום יכולות כתיבה. שום יכולות תקשור, חיצוני. אבל הוא מצוי בעולם השכל, הוא אדם שכל הזמן יוצר. כי היצירה מצד עצם מה שנוצר בשכל עצמו. זה היצירה. זה הישות, כן? לכן הוא הקדים ואמר, תבין שישות רוחנית היא הרבה יותר מצויה מישות חומרית. את חפש את הספר. הספר זה החומריות. זה לא השכל. השכל זה מה שמצוי כשכל. הוא עיקר היצירה. כן? הספר זה החומרי. זה לא הדבר המשמעותי פה. אתה יודע, ביצירות, זה לא כוונה לכתוב ספרים, לכתוב מאמרים, לשאת דרשות או שיעורים. אלא כוונה, עצם השיקוע השכלי. הבנת טוב מה זה מלאכה שנצחה לגופה. כן, עמלת על זה, השכל שלך הכיל את המושג הזה, זה היצירה. נוצר פה שכל חדש. איך אני יודע שנוצר פה שכל חדש? הרי רובן ידע מה זה מלאכה שצחוק. רק אתה לא ידעת. נכון. אבל אתה גם אתה שכל. אז עכשיו נוצר פה שכל. זאת אומרת, חידוש זה לא להגיד איזשהו משהו או לכתוב איזשהו משהו שאף אחד לא חשב עליו. חידוש זה עצם זה שהשכל שלך עכשיו יצר את היצירה הזאת, זה החידוש. אתם מבינים למה זה חידוש? כי בשכל הזה זה לא היה קיים. אז עכשיו נוצר השכל הזה. ולכן, כל הזמן שאנחנו עסוקים בלמידה, נוצר אצלנו שכל. אם הבנתם את מה שאנחנו אומרים, נוצר עכשיו הרבה שכל פה. המון שכל. טוב, עד כאן.
אחי, אתה לא מבין, רגע.